טוב לכולם. ברוכים לחזור בשמחה גדולה אחרי שבוע שלא ראיתי הרבה מהפנים המהירות שיש כאן. אז לכם, מי שאין לו כיסא, אבל יש שם כיסאות מהירות, מי שצריך. מה שיש. טוב. תראו, אנחנו ממשיכים בעוד שיעור בתקופת ימי השובבים שעוסק בעניין הקדוש והטהור הזה שזכינו לו עם ישראל ממש להתמודד איתו בזכות גדולה וממש לערוף את, את ראש הנחש ממש לנצח בהרבה מאוד הרבה מאוד דברים. אני רציתי היום ברשותכם להמשיך ממש את השיעור של פעם שעברה ולראות איפה הדברים האלה כתובים בתנ"ך. כי לא יכול להיות שזו הסוגיה כל כך משמעותית שתעסיק את כל הדור והיא לא תהיה כתובה אחד לאחד בתנ"ך. התנ"ך זה הסרטוט קווי החיים שלנו, כמו המעגל החוזר של ספר שופטים, שבו בעצם אתה רואה ששופט קם ונופל וכו' וכו', ומה שעובר על העם בדרך. מכירים את זה מהבגרות או מכיתה ח', לא משנה, כל אחד מאיפשהו מכיר את זה. ככה התנ"ך הוא מעגל חוזר של כל עם ישראל. כל התקופות בעצם היו מסורטטות כבר בתנ"ך. בלי נדר, בשבוע הבא שיעור א' שלא מכיר, מי שמכיר אז אנחנו נעביר את השיעור על המלחמה הנוכחית שלנו, איפה היא כתובה בתנ"ך. לא הייתי אומר את זה בכל כך ודאות אם מלא הרב שמואל אליהו נתן על זה אישור מלא. זכינו ברוך השם שבחוברת הוא הוסיף גם דברים משלו ולאמת את הדברים. אז ככה זה יהיה בשבוע הבא. אבל אני רוצה לראות רגע את הסוגיה שנוגעת בקדושה שדיברנו עליה בשבוע שעבר. רק בואו נחזור קצת על הדברים. אנחנו למדנו בשבוע שעבר שיש עיסוק גדול מאוד בדור, מה שלא היה בדורות קודמים, ברמה כזאת, בהיקף כזה, בפרסום כזה גדול, שנוגע בעניין שמירת העיניים, שמירת הנגיעה, שמירת הברית. הסברנו ש... המאבק של אומות העולם, שאנחנו נוכיח היום שהוא מגיע לשיא שלו בזמן שהם רואים שעם ישראל פשוט הולך להתפרץ בשיא העוצמה של הקדושה, ולכן הם תוקפים מכל מקום שיש. הם מזהים את הגודל שלנו והם מבינים שכדי למוטט אותנו הם חייבים לתקוף עכשיו כמה שיותר, ולכן הם תוקפים ביציאת מצרים ממש לפני היציאה. כל הבן הילוד היורו תשליחו וכל הבת החיון אומר אליי פרעה. הוא מבקש לגעת בה, הוא מבקש להחדיר לה לנשמה שהיא כבר לא שומרת נגיעה. אחר כך יבוא ההגמון היווני ויאמר שתיבעל ההגמון תחילה, כל ילדה יהודיה, כל אישה יהודיה שרוצה להתחתן, אין בעיה, לא גוזר עליה כמו שבת מילה והחודש, לא מפסיקים את זה, תמשיכו, תתחתנו, הכל בסדר, תקימו משפחות, הכל טוב, רק מה, תיבעל ההגמון תחילה, תפסיקי לשמור נגיעה. הוא ייכנסו לו מחשבות לראש על אשתו, זה תיכנס לזה ושל מי הילד, וכן על זו הדרך. ככה עשו הנאצים, ככה עשו החמאס, עם אחשמם זכרם לפני שנתיים וחצי, וכן זו הדרך. אויבי ישראל מבקשים לחלל את הקדושה הקיימת באומה הישראלית. אמרנו שהם למדו את זה מהשורש של השורש של השורש, זה אצל הנחש. הנחש שבא ואמר לאישה, שאף כי אמר אלוקים, שהקדוש ברוך הוא בעצם בא ואמר שאסור לאכול מכל עץ הגן, ומיד האישה תקנה אותו, היא פתחה בשיח עם המסית. היא פתחה בשיח עם הנחש, ולפתוח בדיבור עם מסית, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, זה הטעות שלכם. התחלתם איתו במסע ומתן עם הנחש. ואז היא הוסיפה את האיסור של שמירת נגיעה מעץ הדעת. והנחש בא ודחף אותה על עץ הדעת, והיא עכשיו הפסיקה לשמור נגיעה באיסור שהיא בעצם הוסיפה. והוסיפה לזה את וכי תאווה ולעיניים. אז העיניים ראו ונתפתו, והידיים נגעו ונפלו. וממילא הוא כמו הגמון היווני וכמו המצרי, הוא מטיל את הארץ שלו בתוך האישה, כמו שאומרים בספרים הקדושים. ובעצם הערס הזה מחלחל עד ימינו אנו. זה הערס הגדול. לחשוב שאנחנו כמו נחש. לחשוב שאנחנו צמאים. לחשוב שאם נפלנו, אי אפשר לקום. הנחש הוא חלקלק, הוא בא, מקיש, בורח, כלא היה, מטיל את הארס והולך. הוא לא רוצה לפעול, לא רוצה להיפגע. הוא יודע שאם אנחנו נתעשת על עצמנו, אנחנו נערוף את ראשו. בדיוק כמו הפיתוי. נופל, ואז הוא הולך. די לי שחדרתי. הפלתי אותך. זה הנחש של עץ הדעת בצורה אחרת. ואיתו צריך להתמודד. ואולי כדי ללמוד איך מתמודדים, אנחנו נפתח את התנ"ך ונאמר כך. קודם כל, צריך לדעת, אני חשבתי שיש הפסקת אש, מאז שהייתה, אמרו שיש הפסקת אש. מאז שמחת תורה אמרו שיש הפסקת אש, מאז אני לא מפסיק לשמוע בומים פה בשדרות.
כמה שיותר.
אבל זה מתוק, כן, זה בסדר. עבדו עליהם, החזרנו את כל החטופים, נשאר הקרן. אתם יודעים, אתם תזכירו לי, אולי אני אראה לכם מקור לזה בתנ"ך. בסדר? אולי אפשר, יש שם, בעמודה השלישית מלמעלה, יש שם את הרמת ואלי על ספר בראשית. לא, לא, ימינה? בדיוק, שם הספרים השחורים, שם אחד מהם זה בראשית. אתה צריך את בראשית חלק ב', יש שם שני חלקים, בראשית חלק ב'. תזכירו לי, אבל בסוף השיעור אני אשכח בטוח. טוב, אז בואו נרוץ. אם זה בראשית, זה פרשת ו... מה זה מתחיל? אה? תברכת?
לא, עכשיו בראשית.
אה?
לא אחלק לך בראשית.
לא, זה התחלה, אתה צריך עוד אחד, יש המון.
גם ביחי.
אה?
וגם ביחי.
אז אני אביא את הכל בכך אחד, אז תביא, בסדר גמור. מעולה. טוב, אז בוא נתחיל לרוץ. האדם הראשון, אנחנו צריכים לתקן את החטא שלו, תודה רבה. האבות התאמצו, זה לא הזמן עכשיו, זה שיעור בעזרת השם, אולי שנה הבאה, סדרה על פרשת שבוע, נערך כל אורך ספר בראשית, כל ספר שמות, כל פרשה עוסקת בתיקון חטא האדם הראשון. אבל זה לא הזמן עכשיו. האדם הראשון חטא, חווה, חטאה, צריך עכשיו לתקן את החטא הזה. בסדר? אין לנו ברירה, צריך לתקן את החטא הזה. אז אברהם אבינו יפעל המון, המון, המון. אתה האדם הראשון, דוגמה קטנה, אתה טעית כשאמרת לא לציווי האלוקי, מה יעשה אברהם אבינו? יגער את כולם, כולם לבוא לציווי האלוקי, כנגד כל ההיגיון. לכן זו הדרך, זה לא הזמן עכשיו בהרחבות, אבל מי פניו דומות לפני האדם הראשון? יעקב אבינו. שופרה די יעקב כשופרה די האדם הראשון. פניו דומות. מה זה אומר שהתוואי פנים שלו דומה? זה אומר שהכל אותו דבר. בסדר? זה לא טכני. זה לא טכני. הכל אותו דבר. אני לא אבקש להרחיב על יעקב אבינו, גם פה צריך עוד הרבה 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 עמל והגיעה, אבל סתם כדוגמאות קטנות, בסדר? יעקב אבינו למשל, מה הגזרה שגזר, שנגזרה בעקבות חטא אדם הראשון על כל העולם? מוות. ויעקב אבינו לא?
לא
מת. הוא מתקן את חטא אדם הראשון. כי כשאדם הראשון בעצם חטא, הוא הוריד את המושגים של טוב ורע לעולם. עד עכשיו היה אמת ושקר. האמת היא התמימות הכי גדולה שיש. זו התארה הכי טובה והכי אמיתית שיש. יעקב איש תם יושב אוהלים. תם אותיות מת בחילוף אותיות. זה הנקודה. זאת אומרת, אתה בא ואתה פשוט מתקן את חטא אדם הראשון מהשורש, אתה נוגע בדיוק בנקודות האלה. לכן גם יעקב אבינו מתמודד עם הנחש. מי זה הנחש? עשיו, נכון? והנחש פיתה אותנו בעצם את חווה בעניינים של אכילה. אז מה עשה יעקב אבינו? פיתה אותו בעניינים של אכילה. עליתנינה מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. עכשיו מגיע הרגע שלך, הנחש ליפול. יעקב אבינו ממש סוגר את כל התמונה, כל המעגל עם אדם הראשון. אני בא ובאתי לתקן עכשיו את החטא של אדם הראשון. יעקב אבינו לא מת, איש תם יושב אוהלים, לכן הוא גם לוקח את בגדי עשיו החמודות, אותם בגדים שעשיו לקח מנמרוד וכן הזו הדרך עד אדם הראשון. זה נוגע בדיוק בנקודות האלה, בסדר? וזה הבכורה, הבכורה שנפגמה, אז יעקב אבינו רוצה לקחת את הבכורה הזאת וכן הזו הדרך, ועוד הרבה 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 הקבלות בחיי יעקב אבינו. כשיעקב אבינו, אם אמרנו בשבוע שעבר שהאדם הראשון כשהוא פרש מאשתו למשך 130 שנה יצאו לו, אומר הרי הקדוש, ניצוצות של קרי אבל באונס, אז מי יהיה הראשון שלא יצאו לו ניצוצות של קרי אפילו לא באונס? מי? יעקב אבינו. יעקב אבינו הראשון שמתקן, כן? ראובן בכור יעתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עז. אתה ראשית עוני, פעם ראשונה שהוא יעקב אבינו מבין מה זה בכלל ניצוץ של קרי. באיזה גיל זה היה? 86. 86, לא? 84, לא, אנחנו צריכים, 84. 84, כן, חן בעצר, יש כאלה בספרים, יש כאלה. הספרים הקדושים מביאים שאדם, אנחנו לא שם היום, עד התבלבלו, אל תפחדו לי עכשיו. אבל פעם היו עושים, יש גם כאלה היום שאני עושים את זה, זה פידה לתעניות. עושים פידה לתעניות. טוב, אני לא יכול לא לאכול את הקפה של הבוקר הזה, אבל אנשים גדולים כנראה. זה כנגד זה, הפידה לתעניות, אני אגיד שיעקב אבינו של... טוב, בענייננו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו כיוונתי גם על הסוכר, שלא יהיה ספק בברכה, אמרתי לכם שבת, סיבוך עשינו לפני. הזכרתי באמצע. תודה רבה. טוב, יאללה רבותיי. אז זה יעקב אבינו. עכשיו, מתוך 12 השבטים, מי דומה ליעקב אבינו? אלה תולדות יעקב יוסף, וישב יעקב בארץ מגוריו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה רואה את אחיו בצאן ונער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. יעקב צריך לתקן 130 שנה של חטא אדם הראשון, נכון? אמרנו 130 שנה שפרש, ולכן כשהוא ניצב מול פרעה הוא אומר לו, מעט ורעים היו ימי, הייתי צריך לעבור הרבה טלטלות כדי לנצח את הנחש. באיזה גיל הוא היה אז? בגיל 130. בגיל 130 הוא ניצב מול פרעה, הוא אומר לו, מעט ורעים היו ימיו, אחר כך נשאר לו טוב שנים לחיות, 17 שנים לחיות. אבל צריך לתקן, 130 שנה. גם עם ישראל בתקופה הזאת של השובבים, כשהוא נמצא בתוך מצרים, אז הוא קודם כל מתחיל לתקן את אותו חטא שדיברנו עליו קודם. תראו, כולם עסוקים בזה, כל הדורות כולם. איך אני יודע שהוא מתחיל לתקן את זה? כי מתי נולד המושיע של ישראל, משה רבנו? אם עם ישראל יצא ממצרים אחרי 210 שנה, משה רבנו היה בגיל 80, הוא משה בן 80 שנה, ואהרון בן 80 שנה בדמרם אל פרעה, ויוצאים משה רבנו בגיל 80, אז עשו 210 פחות 80, 130 שנה, 130 שנה שעוברים עכשיו טלטלה מאוד 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 גדולה כדי לתקן את החטא, האיסורים שמחפרים, מזה נאמר איסורים מחפרים, 130 שנה של טלטלות, זה כתוב בספרים הקדושים, זה לא אני הבאתי את זה, ומתוך זה אנחנו בעצם עסוקים בתוך הכפרה הזאת. אז אני חוזר ליוסף. עכשיו יוסף הוא דומה ליעקב אבינו, וממילא הוא גם דומה לאדם הראשון. אז צריך מישהו שיקרה לו בדיוק מה שקרה לאדם וחווה, בסדר? בגן עדן. ואם הוא יעבור את זה, אני אוכל ללמוד ממנו איך עושים את זה. אז בואו נלך רגע לסוגיה של יוסף הצדיק. קודם כל זה מגיע התקופה הזאת של יוסף הצדיק, שהוא צריך להתמודד עם הדבר הזה, היא מגיעה אחרי שיש איזשהו שמץ של שנאת חינם בין האחים. זה לא באמת שנאת חינם, אבל כלפי חוץ זה נראה ככה. האחים זורקים את אח שלהם לבור. אם אנחנו לומדים תנ"ך, אז אולי זה גם קווים מקבילים. אינני יודע, לא מבין בזה. שהתקופה הזאת של הפיתוי, שנגיע אליה עוד מעט, של אשת פוטיפר, אשת פוטיפר של הדור בשיא העוצמה שלה, צריכה לבוא אחרי שבהתחלה התגלו גילויים של חוסר אהבת חינם בדור. ואולי חוסר אהבת חינם בשורש שלה משפיעה על האדם להכניס נפילות. אתה לא אוהב את עם ישראל, אתה אוהב מישהי אחרת מאומות העולם, משהו אחר מאומות העולם. מי שעשו כל כולו כל הזמן באהבת קודש כלפי עם ישראל לא יכול להכניס אהבות אחרות. אז עכשיו יש נפילה. יש נפילה ביהודה, וירד יהודה מעת אחיו. ויהי בכור יהודה רע בעיני השם, וימיתהו השם. למה רע? מי אמר? קרי. יש נפילות בעם ישראל, מתחילים נפילות גם פה, בחוגים הפרטיים, במשפחות הפרטיות. יש פירוד, אז גם ירד יהודה מעת אחיו. התקופות שאנחנו עוברים אולי הן מקבילות בדיוק לאותן תקופות. בוא נראה לאן אנחנו צריכים להגיע עוד מעט, אם זה ככה. אני מבין בזה. בכל אופן, אנחנו מגיעים למצרים, ושם יוסף נמכר למצרים, ובוא נראה מה קורה לו, בוא נראה מה קורה לו שם. כמובן, יש פה המון סוגיות שצריך להעמיק בהם, אבל זה ארוך מאוד, וגם יהודה, זה מאוד מאוד חשוב לגעת בזה. ויוסף הורד מצרימה, פרק למתת, פסוק א', פרשת וישב. ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר, סריס פרעה, שר הטבחים, איש מצרים, מיד הישמעאלים, אשר הורידו שם. יוסף נמכר לאומות העולם. מצרים זה התרבות של אומות העולם. זאת התרבות העולמית, זו שבאה להנחיח את הטומאה בעולם. זאת תהיה תקופה כזאת, שיוסף יצטרך לגלות את הכוח שלו, מול תרבות עולמית שמבקשת להשריש טומאה בעולם. ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. נראה שמה שעוזר לו זה ההבנה שהקדוש ברוך הוא איתו בכל מקום, גם בחדרי חדרים. וירא אדוניו כי אדוני איתו, וכל אשר עושה אדוני מצליח בידו. וימצא יוסף חן בעיניו, וישר את אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. כלומר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בבית שלך. יש לך גן עדן בתוך הבית שלך. הכל פרוס בפניך. כך הכל. האם זה הכל ב-100%? עוד מעט נראה. אבל כשיש גן עדן, אז הכל טוב. ויהי מאז הפקיד אותו בביתו, ועל כל אשר יש לו, ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף. ויהי ברכת אדוני בכל אשר יש לו בבית ובשדה. שפע גדול, טעם העץ כטעם הפרי. הכל, הכל, הכל מדהים, פורח, צומח, שפע אדיר מאז שמגיע היהודי לכל מקום בעולם. שימו לב. ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף. ולא ידע איתו מאומה כי עם הלחם אשר הוא אוכל. ויוסף יפה תואר ויפה מראה. יש פה יופי, יש פה עזיבה של כל אשר יש לו. מה נאסר על יוסף? הלחם. איזה לחם? בגלל פרשת חלה? מי זה הלחם? אז רש"י אומר, הלחם היא אשתו, אלא שדיבר בלשון נקייה. כלומר, הכל מותר לך בבית חוץ מהפיתוי הזה של אשת פוטיפר, שהייתה יפת תואר ויפת מראה. אבל הכל מותר, רק ממנה תשמר. וזה נאמר בכל זאת בלשון של לחם. אסור לאכול, אסור לך לאכול. בין אם נגיע בפשט של רש"י, שזה בעצם אשתו ודיברנו בלשון נקייה, בין נגיע בפשט של מה שאנחנו רוצים לומר, שאנחנו רוצים לתקן את חטא עץ הדעת, למאן דאמר בגמרא שהיה חיטה, הלחם חוזר. ויוסף, אתה לא יכול לגעת. מה עושה יוסף? הוא כל הזמן שם שמיים שגור בפיו. לא שוכח לעולם את ריבונו של עולם. שיביתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. כל הזמן השם איתי. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא האש את אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי. היא מבקשת להטיל בו את הארס שלה. אותו ארס שלכאורה יש לו היתר אפילו הלכתי. שהרי אם נלך אחורה, יוסף בסוף התחתן עם אסנת, בת פוטיפר. אז מי זאת אמא שלה? אשת פוטיפר. ואסנת היא בעצם, אולי יש מאן דאמר שאומר שהיא יצאה מדינה, נכון? אז בין כך, בין כך, אני יכול למצוא איזשהו, לחפש היתרים הלכתיים. הסוגיה הזאת, תמיד מחפשים איזשהו היתר הלכתי, קצת להסתכל. אז אולי יש פה איזשהו קשר, כי בסוף אם אסנת יצאה מדינה, אז גם אמא שלה כנראה יהודיה. יש את פוטיפר, הבת של פוטיפר, אבל כאילו מי פוטיפר מתחתן? רק עם יהודיות. אז אולי אפשר למצוא פה איזשהו מקום. טוב, אולי היא גם יפת תואר ויפת מראה. אתה גם נמצא בחדר לבד אחרי שכל האחים שלך עזבו אותך. מוכר לכם הפיתוי הזה, נכון? אדם נמצא בחדר לבד ונראה ש הוא צריך עכשיו להתמודד מול אשת פוטיפר של הדור, והיא מבקשת להטיל בו את הארס וללכת. מיד. גם בטעמי המקרא זה ככה. וימהן, קוראים את זה כאילו, נכון? שלשלת. זה לא סתם. מעריכים בזה. תדע לך, הוא סירב בתוקף. אומר הרמ"ד בעלי, תלמד לאורך כל הדורות. אני עכשיו נותן לך כוח היהודי, אחרי 2,000 שנה, 3,000 שנה, להתגבר. תדע לך, זה הסימן. וימהן, לא, 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 לא נכנס. לא מכניס אותך לתוך הבית שלי. את הפיתוי הזה. לא מכניס אותך לתוך הבית. אז איך אני ממהן? איך אני מסרב? שנתיים שלמות של פיתוי. כל הזמן זה חוזר. אל תחשבו שהפיתוי נגמר אם הצלחתם להתגבר פעם אחת.
יום יום.
יום יום טובת אשת פוטיפר, אחת הנשים היפות ביותר במצרים. יום יום היא טובת את יוסף. איזה פיתוי אדיר. כדי לתקן אתה צריך לחזור למדרגה הראשונית, כמו שאומר הרמב״ם. אבל במקרה שלנו, כדי לתקן את הדם הראשון, אתה צריך שהפיתוי יהיה לך יותר גדול. יותר גדול. וימהן, ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. אני לא מורד באדון שלי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני, מי הוא מקים אותך באשר את אשתו, אתה עץ הדעת שלי. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי ללא. זה לא את, וזה לא בעלך. יש כאן סוגיה הרבה 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 יותר עמוקה, הרבה יותר שורשית. היא נוגעת בעץ הדעת. אדם הראשון וחווה, באיזושהי צורה לא הקשיבו לריבונו של עולם. אני לא הולך לחזור עוד. והיא כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה, לשכב אצלה, להיות אימה בעולם הזה. ורש"י כותב גם איפה? בעולם הבא. אין גן עדן. זה סוגיה על גן עדן פה. אתה יכול להוכיח שאתה יכול לחזור לגן עדן, כן או לא? אתה עומד פה בפני מבחן אדיר, יוסף. הוא לא מתחיל בשיח עם המסית. וכשהנחש רואה, כשלא מתייחסים אליו בכלל, לא שמע אליה, לא מוכן אפילו להקשיב לך בכלל. אז הנחש מחכה לרגע שבו יש פירוד בין האדם לבין אשתו, בין אשת פוטיפר, בין פוטיפר עצמו, בין האדון לבין עבדו. ואז הוא תוקף. ויהי כי היום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. היא בטוחה שעכשיו הרגע הכי גדול שיש לו. הוא לבד, אחרי כל כך הרבה שנים, בלי האחים שלו, בלי המשפחה שלו, שום דבר, אני אגרום לו עכשיו להשיג לשמור נגיעה. עכשיו אני נוגן בו, נגמר, זהו. דחפתי אותו על עץ הדעת. תקשיב, כבר נגעתי בך, נגמר, אתה לא יכול יותר. אתה ביטלת את המושגים של שמירת נגיעה. אין לך סיכוי יותר. והיא בטוחה שכמן דעה על על, יאללה, עכשיו הוא ייפול. ספרים הקדושים כתוב שהיא שולפת לו את הציצית. זה הבגד שהיא לוקחת. היא מבינה שמקור הכוח שלו זו הקדושה. עובר שנתיים עד שהיא מבינה את זה, עד שהיא רואה את הציצית מבצבצת מהגוף. אז היא אומרת, הבנתי הכל. אני יודעת בדיוק למה הוא יכול להתגבר עליי. הוא יכול להתגבר עליי כי יש לו ציצית. אבל לא טכני יש לו ציצית, הוא מחובר לתרי"ג מצוות האלה. יש לו תורה שהיא תבלין, יש לו משהו אדיר שהוא בא איתו מבית אבא. הוא ישב כל הזמן ולמד תורה עם בית אבא. אז הוא רואה אותי כקליפת השום, הוא לא רואה אותי בכלל כפיתוי. וכשהיא לוקחת לו את השכפץ הרוחני שלו שנקרא ציצית, אז היא מבינה שהנה הגיע הרגע. הגיע הרגע להפיל אותו עד הסוף. וזה המבחן הגדול של יוסף. ומה שהוא עושה זה, לא פותח איתה בשיחה, לא פותחים בשיח עם המסית, אפילו לא מה את עושה. ויעזוב בגדו בידה וינוס ויצא החוצה. בעתיד הים יקרה בגלל הדבר הזה. אמרתי לכם זה פעם שעברה, עם ישראל יוצא ממצרים והים מקטרג על עם ישראל, עלינו עובדי עבודה זרה ועלינו עובדי עבודה זרה, למה שאני אפתח בשבילם? אז בגמרא כתוב מחלוקת מי נכנס, עבד לוי, אולי נחשוב בן עמינדב, אבל המדרש אומר לא, הים ראה ארונו של יוסף, הים ראה וינוס. מה הוא ראה? הוא ראה את הכוח של עם ישראל, וינוס ויצא החוצה. הוא הצליח להתגבר בממתת שערי תומה, הוא ניצח, אז הוא באמת ראוי שכל הטבע יקרה עבורו. זה מה שהים רואה, את ארונו של יוסף, את הכוח האדיר הזה שיש ליוסף. אז הוא נקרא, הוא לא יכול להישאר ככה, הוא פותח לו את שביל הזהב, הוא פורס יריעה ארוכה שאומר הנה המלך הגיע, בוא תיכנס תעבור כבוד מלכים. זה מה שהוא רואה, את הכוח של עם ישראל. עם הכוח הזה הם יוכלו לנצח ולהגיע למקדש השם כולנו ידיך. והכיר אותה כי עזב בגדו בידה והיינו סחוצה. היא לא מאמינה, היא פשוט לא מאמינה, היא הביאה כבר שנגמר, זהו, הסיפור נגמר. ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם למור, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, בא אלה לשכב ממי, ויקרא בקול גדול ויחי שומי. כן, אז מי שיקשיב לזה אומות העולם, אבל באמת זה לא יעזור וכו' וכו' וכו'. יש פה הרבה, הזמן שלנו מאוד קצר, אני אכנס כאן לסוגיה, ומי שירצה אחר כך לראות את החושים שנפלו בעץ הדעת שכתובים פה בפרשה, אבל כמו שאמרתי, אני לא יכול להרחיב פה רגע בהכל. אגב, גם בהמשך הסוגיה אני רוצה פשוט להגיע לעוד נקודה חשובה, גם בהמשך הסוגיה אותו עיקרון בדיוק, בסדר? אנחנו נתמודד עם המחלוקת מה זה היה עץ הדעת, חיטה או גפן, שר המשקים, שר האופים. בסופו של דבר, בסופו של דבר יתלו את שר האופים על עץ הדעת, תולים אותו על העץ, תולים אותו על העץ. מי נכנס במקומו? יוסף. ואז יוסף יעמוד מול פרעה, התנין הגדול, שרש"י מתרגם תנין מה? נחש. והוא יצטרך לנצח את הנחש. אז המפגש שלו עם הנחש, יבוא הנחש ויגיד לו, יש לך פתרון לתשובה שלי? פעם ראשונה שהוא נפגש עם הנחש שיגיד לו, לא נופל. הלו לאלוקים פתרונים. מה, אתה יוצא ואתה אומר לנחש שחושב שהוא מלך העולם, שיש אלוקים? ניצחנו. זה הנוקאוט. הנחש עוד מנסה אחר כך. זוכרים פרשת שמות? הנחש הזה מנסה לשנות לנו את השמות. יוסף, אולי אני אקרא לך צופנת פענח? אתה מפענח צפנים. איזה שם מדהים זה. כל צופן נמצא בידיים שלך. אני חוזר לכלא אם אתה משנה לי את השם, פרו. אני לא מתבלבל. אני יוסף. זהו, זה מי שאני, לא יעזור לך כלום. אנחנו לא נשנה את השם שלנו. השם שלנו לא ישתנה גם עם אומות העולם. יגידו שיבקשו לשנות את שמם. לא שינו את שמם. לא נופל אצלך בפח. זה יוסף. והתקופה של יוסף מציינת פריחה כלכלית מאוד גדולה שלא הייתה כמוה בעם ישראל כדור הזה מאז היותנו לעם. בתוך הפריחה הכלכלית הזאת יש פיתוי של אשת פוטיפר, אבל היא מבקשת לגלות את משיח בן יוסף. היא מבקשת לגלות מה גדול כוחו של משיח בן יוסף, שמתמודד עם החומר, מרים את החומר. כמה זעק הרב קוק כל כך הרבה שנים, החומר קשור לקודש, גם החומר מריבונו של עולם, גם הוא שייך, גם הוא חלק מרצון השם. אני אוכל להתמודד עם הקודש, להתמודד עם הקמת המדינה, להתמודד עם הכלכלה, להתמודד עם הביטחון, מבלי ליפול. גם אם השלבים הראשונים חלילה היו נפילה, אנחנו נראה שאנחנו מסוגלים. רק שבוע שעבר, אתם לא מבינים איזה קודש זה, פנה ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית ואמר לו: תודה רבה, אנחנו לא רוצים יותר תקציב ממך. שמעתם על זה? זה גאולה, זה גאולה, זה פלא פלאים. אם איחוד ועד צרוך נעל, ולא תאמר אני השארתי את אברהם, סוף סוף כמה חיכיתי לרגע הזה, חלס לשלוט עלינו בשלט רחוק עם כסף. לא רוצים את זה. אתם קולטים מה זה? אחרי מלחמה, מלחמה בכל החזיתות, אנחנו באים, מנצחים. אני הייתי מצפה שעכשיו ירימו אותי מהבור, מישהו ישית לי חבל עזרה, בו כמה שיותר תקציבים, אנחנו זקוקים לכסף. לא, יותר אנחנו לא זקוקים לתקציב של ארצות הברית. תקופת משיח בן יוסף בשיאה, כהכנה לקראת המפגש עם משיח בן דוד, עם יהודה, שמטרתו בתוך התקופה הזאת ליצור אחדות בין כולם. עבדך ערב את הנער. אנחנו לא מבטרים על אף אחד מן השבטים. אנחנו נאבקים כמה שיותר על האחדות הזאת, ושום דבר לא יעצור אותנו מלהשיג את האחדות הזאת. זה תפקידו של משיח בן יוסף. הוא נשלח לטהר גם את מצרים, את ארץ גושן, להראות שיש קדושה גם בעומק עומק עומק הטומאה. אגב, ארץ גושן ניתנה לנו משרה עמנו. שרה הייתה מול פרעה, והבית שלה התמלא בנגעים. כתוב בזוהר הקדוש שיש שני דרכים לשחרר חטופים, שתי דרכים לשחרר חטופים. דרך אחת של אברהם, דרך אחת של שרה. אברהם אבינו, שהוא שומע שלא נלקח בשבי, וירק את חניכיו ולידי ביתו. אומר המדרש, הפנים שלהם נעשו ירוקות. הם שמעו שצריך לשחרר אותו מהמנהרות, מעומק, עומק, עומק סדום. איך נעשה את זה? 318 חיילים, רק עם אליעזר, אני לבד, איך אני אעשה את זה? לא משנה, אתה הצבא, יש לך אחים בשבי, יאללה, חלץ אותם, נגמר. חלס עם הרפיון, לתת כוח לדורות הבאים. אז למה הוא לא הלך לשחרר את שרה אם יש לו כל כך הרבה כוח? אשתך נלקחת בשבי, אתה לא לשחרר אותו? אותה? מה זה? פעמיים? כתוב בספרים הקדושים שיבוא יום של עם ישראל ייקחו בשבי, והם צריכים לדעת איך להתמודד עם זה. אחד, בדרך צבא. שתיים, בדרך תפילה. מתוך השבי התפללו, כי נביאו. ידע את זה אברהם אבינו, כך הוא בא בספרים הקדושים על המילים כי נביאו. הוא ידע שזה יקרה. ושרה תלמד את הדורות הבאים איך להכניס נגעים לתוך המקום שבו אנחנו נמצאים, ושם ישחררו מהשבי על ידי תפילה. אולי יש רמז, לא בטוח, אבל על דרך עבור. אליה כהן היה 505 ימים בשבי, והדבר שהוא אומר שהציל אותו, הוא אמר: לא נגעו בי. ככה אני הבנתי לפחות. אמר: לא נגעו בי שם, לא איזו לגעת בי. הוא אמר: זה, אני התפללתי כל הזמן. כוח התפילה האדיר שלי לא אפשר להם לגעת בי. אני יודע שנגעו בהרבה חטופים, הרבה חטופות, אבל בי לא נגעו. 505 ימים בשבי. גם בשרה לא נגעו. והתפללה. וזה מה שכתוב בספרים הקדושים, שהיא תלמד את הדורות הבאים איך להתפלל. אולי, בגלל ששרה זה גימטריה 505, אז אולי זה קשור, אבל אני לא יודע. זה על דרך עבור, אנחנו קטנים, פשוטים. נחזור לענייננו. הדור הזה מבקש להתמודד עם השמדי, עם אשת פוטיפר. הדור הזה צריך לדעת, מגיע אליו עכשיו שיא הנסירה שדיברנו שבוע שעבר, מכל כיוון אפשרי אשת פוטיפר נכנסת, והוא צריך לדעת בראש ובראשונה שהוא דור גדול. ויותר מזה, הוא צריך לדעת שהנחש מבקש ממנו ליפול, אבל צריך לדעת דבר גדול, יש הנאה יותר גדולה מהנפילה. יש הנאה יותר גדולה מהנפילה. מה זו הנאה הזאת? הנאת ההתגברות. יחשוב אדם על הרגע הזה שבו הוא ניצב מול אשת פוטיפר והתגבר ולא נפל ולא נתן למוח לערער. השלב הראשון מאוד קשה, הוא מנסה לפתות אחרי 5 דקות שהתגברת והאנוס ביצא החוצה, ברחת מהבדידות, ברחת מלהיות לבד. איזה שמחה יש כי הצלחת להתגבר. שמחה עצומה שאין כמוה. ניצחתי אותך נחש. בכל אחד מאיתנו יש חלק מנשמת אדם הראשון. כולנו מתבקשים בדורו של משיח בן יוסף ואחר משיח בן דוד, בעזרת השם יתברך, אנחנו לא מבינים אבל מקווים, לתקן את החטא הזה, להראות שאנחנו ראויים, מסוגלים. זה שלנו, זה האשמדי של הדור. כך כתוב בספרים, שאשמדי הוא בא לידי ביטוי בפיתויים מכל מיני מקומות. לפי איזה הרב חגי לונדין בספר שלו, ה-12 דברים של שמכיר חלק ראשון, לא זכור בדיוק את השם של הספר.
12
אתגרים באמונה. כן, 12 אתגרים באמונה, ספר מאוד 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 מומלץ, מאוד יפה. מי אני אמליץ על הספר? כל ספר שלו זה יהלום צרוף. אבל שם ראיתי את זה ככה, שהוא מביא את הדבר הזה, שהשמדי של הדור, שלפני שבונים בית מקדש, צריך להתמודד עם השמדי, לא עם שד אחד, לא עם שניים, עם פיתויים ענקיים מכל הכיוונים. זה התהליך שעם ישראל מתבקש לעבור. אני חושב שזאת הסיבה שבאמת יוסף הצדיק, עין הרע לא שולט בו. זה בספרים הקדושים שעין הרע זה סמך נמת, זה הנחש. הנחש לא שולט בו כי הוא מצליח להתגבר עליו. הנחש מבקש להפיל אותו בעיניים, תאוות העיניים. אז הוא יהיה מעל העין, בן פורת יוסף, בן פורת עלי העין. הוא מעליו, הוא גובר עליו, הוא מנצח אותו, כי יש לו עין פנימית יותר, עין שמסתכלת בטהרה על עם ישראל. זה כלי מדהים להצלחה בדבר הזה. לראות את שיבת ציון בעין טובה, לראות את הגאולה, לראות את הפריחה, כמו שיוסף ראה. אתם לא מבינים, הוא אומר לאחים, אלוקים חשבה לטובה. כל מה שאתם רואים פה זה פריחה אדירה של גאולה, לא של חולשה. אני לא יודע. זה לא רמדבן. לא, השחור שם, הספר השחור. רגע, מדף מעל. אתה רואה זה, צריך לבד בראשית. נראה לי זה שני קלמנטי, שאמרת לי כרך אחד. אני אגיד לכם בעל פה ואז...
זה לא מה שאמרת, זה 505, זה גם נראה לי התפילות שמה שרבנו עשה לפני כניסת לארץ.
אסור למה התחנה, נכון מאוד. אבל 515 תפילות. 515 תפילות. אבל בסדר, גם כנראה קשור. תפילה, אייסר, קרוב.
אמר לו, אל תוסף.
יפה. אני רוצה לקרוא לכם משהו. אני לא מבין בזה, אני לא יודע. אבל אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, כי מצאתנו מארץ מצרים הרינו נפלאות. שמות בני ישראל הבאים, אומר בעל הטורים, ראשי תיבות שביה. עם ישראל נפל בשבי, הוא נפל בשבי המצרי, הוא נמצא בארץ לא לו, בארץ זרה. תהליך היציאה שלו מהשבי הוא ארוך מאוד. הסוף לא מסתיים ביציאת ישראל ממצרים. יש שלב סופי ביותר שמהווה חותם על יציאת ישראל. מה השלב הסופי? ויקח משה את עצמות יוסף אמו. לא מוותרים על העצמיות, לא מוותרים על עם ישראל. זה הפקוד יפקוד, בדיוק. פקוד במטריה קץ, ככה נגאלים. 400 שנה היינו אמורים להיות במצרים, בסוף 210 שנה. תורידו קץ שנים, 190 שנה. אז זה הגאולה. הגאולה היא שלא מבטרים על אחים. מצרים מקברים. הם קוברים, הם עוסקים בתהליכים של הקבורה. אולי קימצתנו מארץ מצרים במקום שבו התחלנו בשביה. ואנחנו מעלים איתנו את הקברים לארץ ישראל, ונשאר קבר אחד שעדיין לא מצאו אותו. מחפשים דחפורים מצריים גם כן אחר הקבר הזה, ולא מוצאים אותו, ולא יודעים איפה הוא. אולי יודעים ולא רוצים להגיד, אבל מסתירים מאיתנו. ואנחנו רוצים לצאת מהשבי. התהליך הסופי שמוטט את כל מצרים זה הוצאת קבר יוסף ממצרים. כמו שכתוב, ועליתם את עצמותיי מזה, אומר הרמ"ד ואלי, ומה שכתב את עצמותיי ולא אמר אותי, לפי שידע יוסף שהזמן ארוך. ובין כך ובין כך, במשך הזמן התעכל הבשר ולא יישארו כי עם העצמות בלבד. מה שלא היה כן לאביו, שאלו מיד אל קברו הנחמד והחביב אליו, ונתקיים גופו שלם בלי שום עיכול של הבשר. וגם אני ידעתי, אומר הרמ"ד ואלי, שתקפוץ להקשות על זה, שאפילו בלאו הכי גופו של יעקב היה ראוי להתקיים, כמו שהיה יכול להתקיים גם בלא חניתה וכו'. אז אם כן, למה יגרע גופו של יוסף הצדיק, שהיה צדיק גמור ושמר את בריתו כראוי? למה הוא עדיין שם? הטעם לזה דע, כי היה צריך לתת חלקם אל החיצונים שישליטו עליהם ונתנו לו שררה וכבוד. כך מובא בספרים הקדושים, שכשעם ישראל יחזור לארץ ישראל, יטען ישמעאל שמגיעה לו זכות בארץ בגלל ברית המילה שהוא עשה. הוא שמר על הברית, הוא עשה ברית מילה. הוא טוען שזה נעשה בטהרה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא נעשה בשום טהרה, על מה אתה מדבר בכלל? אני ביקשתי לשמונה ימים, אתה עשת בגיל 13, זה לא קשור בכלל לזה. אמר לו ישמעאל, נו, פחות חלק קטן. מובא בזוהר הקדוש שעתידים בני ישראל לסבול צרות רבות מבני ישמעאל בארץ באחרית הימים בגלל המילה שעשו, עד שתיגמר הזכות שלהם. עד שתיגמר הזכות. אולי, אינני יודע, לא מבין בזה בכלל, אז דרך עבור. אנשים פשוטים אנחנו, צריך להיזהר מאוד 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 להגיד דברים, אבל קצת, אולי. אומר הרמ"ד ואלי, למה עצמות יוסף נשארו במצרים? לתת להם את חלקם, הברית המילה, לתת להם את חלקם של מצרים, נהגו כבוד ביוסף. ולכן לא היה אפשר לפותרם בלא כלום. אז החלק שלהם הוא הבשר, שהוא משחה דחיביה, של הנחש. ונמצא שמשלהם נתנו להם כדי למנוע את כתרוגם, וינוחו להוציא מארצם את עצמותיו שהם עיקר בניינו של הגוף. ואז כשיוצאים העצמות, מה קורה? וירוקנו את מצרים, לא נשאר שם כלום. אז בדרך הטבע אנחנו אומרים שיש קבר עדיין שנמצא בתוך עזה, למרות זה לא מצרים, זאת ארץ ישראל, אבל קבר שנמצא אצל האויבים שלנו. ואני טוען, קטונתי, על פי הרמ"ד ואלי כאן, שזה נקודת החיות של החמאס, הקבר הזה. העצמות האלה, ועליתם את עצמותיי, שגם הם צריכים לצאת מן השביה, הם השארית הכוח האחרון של אויבינו. לכן הם נאבקים עליו כל כך הרבה. אבל זה ייגמר. וכשזה ייגמר, בעזרת השם יתברך, גם פה אנחנו לא מבינים, כך נראה לעניות דעתנו, שפה תהיה ההתמוטטות הגדולה של אויבינו. של וינצלו את מצרים, של המיתות הגדול הזה של החמאס. אבל זה מאוד קשור לנקודה הזאת של הברית. נגמר הברית, אין יותר ברית של בני ישמעאל בארץ. אנחנו בסוף שלה, בקצה האחרון שלה. מלחמת הברית כנגד הברית של בני ישמעאל בארץ תלויה בנו, בנוער המדהים והמקסים הזה, שיבין שיש לו כוח, שיבין שזה קטן עליו, שיבין שאם הוא נפל, הפיתוי של הנחש זה לגרום לו לחשוב שהוא אפס. אנחנו נצח אותו, הוא לא יכול עלינו באמת, בעזרת השם.